שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, אבל היום בשעה טובה ומוצלחת, בסימן טוב ובמזל טוב, אנחנו חותמים את הלימוד במסכת מרובת הדפים, 175 יותר נכון קוף עין וו, הדף קוף עין וו מסכת בבא בתרא, ואנחנו חותמים היום את העיסוק בדף האחרון במסכת בבא בתרא, הלא הוא דף קוף עין וו, ואנחנו מתחילים את הלימוד בדף קוף עין הי עמוד ב', 5 שורות בסוף העמוד. כל זה לאחר שהבאנו קודם את דברי רב ושמואל, שהם אמרו שמיל ואלפה אינו גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות, וזאת מכיוון ששעבודה לאו דאורייתא. על כך מקשה הגמרא מהמקרה המעניין הבא. מי טיבי, החופר בור ברשות הרבים. אדם עמד באמצע רשות הרבים וחפר בור, ונפל עליו שור. הוא היה בתוך הבור, נפל עליו שור והרגו. פטור, למור גם אם מדובר בשור מועד. שכבר זו פעם שלישית שהוא הרג אדם, הרג 3 פעמים אדם, ועכשיו הוא שור מועד, ובדרך כלל צריך לשלם כופר, פה הוא פטור, ולמה? כי אין לו רשות לאותו אדם לחפור בור בתוך רשות הרבים, אז זה שהוא היה שם בתוך הבור ברשות הרבים, הוא בעצם גרם את הנזק לעצמו. ואז ממשיכה הברייתא אומרת ולא עוד, אלא שאם מת השור, זאת אומרת, השור הזה בנפילתו, יורשי בעל הבור חייבים לשלם דמי שור לבעליו. הם חייבים לשלם, כיוון שהוא, על האדם הזה, על חפירת הבור, גרם את הנזק. וממילא התשלום עובר ליורשים. אז הנה אנחנו רואים, על רב ושמואל אמרו שמיל ואלפינו גובה, לא מן היורשים ולא מן הלקוחות. והנה פה אנחנו רואים שגם חוב שלא כתוב בשטר, הוא, החוב הזה של בעל הבור, הוא עובר ליורשים ובעל השור, בעלי השור יורשים, לוקחים מהיורשים של זה שחפר את הבור. אומרת הגמרא, אמר רבי אלי, אמר רב, בשעמד בדין, זאת אומרת, מדובר ברגע שמה, זה שחפר את הבור, הוא עמד בדין, והוא התחייב לשלם את דמי השור לבעלים, אבל הוא לא הספיק לשלם עד שמת. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? וההרגו קטני, הלא כתוב שהשור הזה בנפילתו, הרג אותו. אומרת הגמרא, אמר רב עדא בר אהבה, שעשאות ריפה. לא הכוונה שהוא הרג אותו ממש, אלא הוא פצע אותו מאוד קשה, ואז מה, לפני שהוא מת, אז בית הדין הספיקו לדון אותו. שואלת הגמרא, ואמר רב נחמן, תני תנא מת וקברו. זאת אומרת, והלא, התנא ששנה את הברייתא הזה, אמר שמת וקברו. זאת אומרת, השור קבר אותו, דחף אותו וקבר אותו בתוך הקרקע. אז איך זה יכול להיות? הרי הוא צריך להיות בפני בית הדין. אומרת הגמרא, הטעם דיית ודייני הפומה דבירה. זאת אומרת, מדובר שהדיינים יושבים על יד הבור, הם דנו אותו, חייבו אותו, כל זה היה לפני שהוא מת, ואחר כך הוא מת. ממשיכה הגמרא עכשיו לפסוק הלכה בעניין הזה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה הלכתה, מיל ואלפה גובה מן היורשין, לא כמו רב ושמואל. לעומת זאת אינו גובה מן הלקוחות, מה הטעם החילוק? גובה מן היורשין כדי שלא תנעול דלי בפני לובין, אף אחד לא ירצה ללוות, הוא יחשוש שם אותו אדם ילך לבית עולמו, ואז ברגע שירש אותו בנו, הוא לא יצטרך להחזיר לו את החוב. אבל מצד שני אינו גובה מן הלקוחות דלית לקהלה. זאת אומרת, פה אני כבר חס על הקונים, כמו שאין קול במיל ועל פה, אז לכן לא באים לגבות מהמשועבדים. ממשיכה הגמרא ועוסקת בדין נוסף שבמשנה. הוציא עליו כתב ידו. בא המלווה, הוא מוציא מעין שטר, תכף נראה אם הוא שטר, שבו הלווה כתב, אני מודה שאני חייב לפלוני כך וכך. אז הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין וכו'. שואלת הגמרא, באי מיני רבה בר נתן מרבי יוחנן, הוחזק כתב ידו בבית דין מאי. ברגע שקיימו את כתב היד הזה בבית הדין, האם אותו רגע הוא כבר הופך לשטר, וממילא אפשר יהיה לגבות גם מנכסים משועבדים, או שמא אין זה שטר, ואפשר יהיה לגבות רק מנכסים בני חורין. אומרת הגמרא, אמר לעונה לו רבי יוחנן, אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין, אינו קובע אלא מנכסים בני חורין. אין לזה דין של שטר, אלא של התחייבות, ולכן הגבייה היא רק מבני חורין ולא מן המשועבדים. באה הגמרא ומקשה על דברי רבי יוחנן, מיטיב רמי בר חמה, יש לנו משנה בגיטין, שהיא מדברת על שלושה גיטין שבעצם הם פסולים רק מדרבנן. מדאורייתא הם כשרים, אין, אבל הם פסולים, וחכמים הצריכו את האישה שהתגרשה באחד משלושת הגיטים הללו, אין, לבוא ולקבל גט אחר לפני שהיא תנסה שוב. אבל אם ניסית, אם קיבלה אחד וניסית, אבל עד כשר, זה לא נקרא ממזר. ואלו הן, מקרה ראשון, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. הבעל כתב בכתב ידו, אבל אין עליו עדים, והוא נמסר בפני עדים. עדי מסירה קרתי. יש עליו עדים ואין בו זמן. יש תקנה שיהיה כתוב זמן, אבל לא כתוב הזמן. יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. הרי אלו שלושה גיטים פסולים מדרבנן, ואם ניסית אבל עד כשר. רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה הן בפני עדים, כשר וגובה מנכסים משועבדים. אז הנה אנחנו רואים שעצם העובדה שהעדים רואים את המסירה, למרות שלא כתוב בשטר, זה נותן לזה תוקף של שטר. אז למה אצלנו, כאשר מדובר שחותם הלווה, אז אני לא מחשיב את זה כשטר שאפשר יהיה לגבות מנכסים משועבדים? אומרת הגמרא, יש הבדל, שאני אתם, דמשעת כתיבה דשבת נפשי. בזמן הכתיבה הוא שיאבד את נפשו, כיוון שהוא התכוון שזה יהיה למסירה בפני עדים. ואם התכוון שזה יהיה מסירה בפני עדים, זה כאילו העדים כתובים בו. מה שאין הדבר כן, כאשר כותב הלווה בכתב ידו, הוא לא מתכוון שזה יהיה כאילו עדים כתובים בו. ממשיכה הגמרא ועוברת לקטע נוסף במשנה. ערב היוצא לאחר חיתום שטרות, אז ראינו שאפשר לגבות ממנו רק מנכסים בני חורין, ואין לזה דין של שטר. בא רב ואומר את הדבר הבא, אמר רב, קודם חיתום שטרות, אם הערב כתוב לפני חתימות העדים על השטר, גובה מנכסים משועבדים, אפשר לגבות מן הערב גם בנכסים משועבדים, כי זה כתוב בשטר. לאחר חיתום שטרות, גובה מנכסים בני חורין, עד כה זה מתאים לדברי המשנה. אבל הרב ממשיך ואומר את הדבר הבא, וזימנין, אמר רב, פעמים שמעו שרב פסק, אפילו קודם חיתום שטרות, אינו גובה למנכסים בני חורין, ועיקר קשי הדרב הדרב, האם חתימה של הערב לפני חיתום שטרות, היא כשטר ומילא אפשר לגבות נכסים משועבדים, או שאיננה שטר ואפשר רק בנכסים בני חורין? אומרת הגמרא, לא קשי. תלוי באיזה נוסח הוא כתב. הדכתב לי פלוני ערב. הדכתב לי ופלוני ערב. אם פתאום באמצע השטר אפילו לפני העדים, הוא כותב פלוני ערב. אז אומר הרשב"ם, הפסיק העניין. זה פתאום איזה עניין אחר לגמרי. ודימה לו, אז הדעדים על השטר עד אלה לחוד. אולי העדים באמת לא מתכוונים להעיד על הזה, אלא נוסח השטר. במקרה כזה, זה לא יהיה חלק מן השטר, ואפשר יהיה לגבות רק מנכסים בני חורין. אם כתוב אוף לא נערב בוו החיבור, סימן שזה מתחבר עם כל מה שכתוב לפני זה, במקרה כזה יהיה לזה דין של שטר ואפשר יהיה לגבות. רבי יוחנן אמר, אחד זה ואחד זה, ותכף נראה מה הכוונה אחד זה ואחד זה, אינו גובה אלא מנכסים בני חורין, אף על גב ואף על גב דקתב בי ופלוני ערב. זו דעתו של רבי יוחנן, משמע לא כמו שרב חילק בין פלוני ערב לאופלוני ערב, אלא פה גם במקרה כזה רק מנכסים בני חורין. שואלת על זה קושיה, מיטיב רב העדים החתומים על שאילת שלום בגט. בסוף הגט, פתאום הבעל כותב איזה דרישת שלום. למי? אולי לאשתו, או מישהו מגרש אותה, או למישהו אחר. והעדים חותמים, פסול. חיישינן שם על שאילת שלום חתמו. אולי מה שהעדים חותמים, איך חותמים על זה, אבל לא על תוכן השטר. ואמר רבי אבאו, לדידי מפרשה למיני דר רבי יוחנן, לי התפרשה הלכה לידי רבי יוחנן, שמאים הלשון הייתה מה שאילו, תשאלו בשלום פלוני, בלי וב חיבור. זה פסול, זה עניין עצמאי. ויכול להיות שהעדים חתמו רק על שאילת השלום, ולא על השאר. אבל אם כתוב, ושאילו, אז מה? אז זה קשר. אז אם ככה, איך יכול להיות שרבי יוחנן אמר, אחד זה ואחד זה, אינו גובה, אלא מחזים בני חורין? אלו, אם זה כתוב, אם וב החיבור, אז זה חלק מן השטר, ובמקרה כזה צריך לגבות נכסים משועבדים. אומרת הגמרא, הכנה מידי כתב פלוני ערב. אכן פה מדובר שכתב פלוני ערב בלא וו החיבור. אבל אם יהיה עם וו החיבור, זאת אומרת חלק אינטגרלי מן השטר, ואפשר לגבות נכסים משועבדים. אומרת הגמרא, יחי, היינו דרב. אז אם ככה מה שרבי יוחנן אומר, זה בדיוק דברי רב, תלוי אם יש וו החיבור, או אם אין וו החיבור. אומרת הגמרא נכון, אימה, וכן אמר רבי יוחנן, דברי רבי יוחנן אכן באו להסכים עם רב ולא לחלוק, והוא אומר בדיוק כמו שיטתו של רב. ממשיכה הגמרא ועובד לקטע הבא במשנה, מעשה ובא לפני רבי ישמעאל, ואז מה? רבי ישמעאל שיבח קודם כל את לימוד דיני הממונות, ומעבר לזה, את למדנותו של בן ננס. אומרת הגמרא, אמר בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אף על פי שקילס רבי ישמעאל את בן ננס, את ההבנה שלו, את הסברות שלו, הלכה כמותו. הלכה היא כרבי ישמעאל. ועל זה שואלת הגמרא, היא באלה הוא, בחנוק, מה לי אמר רבי ישמעאל? במקרה הזה, שבן ננס, בא ואמר שאם חנוק במקרה כזה הוא לא נחשב ערב, האם גם רבי ישמעאל יודע שבמקרה כזה הוא לא ערב? אומרת הגמרא, תשמע, דאמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי ישמעאל גם במקרה של חנוק. כן, גם במקרה הזה הוא חולק על בן ננס, שגמרא הלכה כמותו או אין הלכה כמותו? כמו מי ההלכה? כמו בן ננס שהוא לא ערב? או כמו רבי ישמעאל שהוא כן ערב. אומרת הגמרא תשמע, דחיית ערבין, אמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי ישמעאל אב בחנוק, והלכה כמותו אב בחנוק. מביאה הגמרא דין נוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, חנוק, כן, מי שמקבל על עצמו להיות ערב, כדי להציל את השני שהוא עמל וחונק אותו. וקנו מידו, עשו גם קניין. במקרה כזה, אמר שמואל, משתעבד. מדייקת מפה הגמרא, מכלל דערב באלמה, לא באי קניין. סימן שדווקא פה צריך קניין. אבל במקרה רגיל, לא צריך הערב לעשות קניין כדי להתחייב. אומרת הגמרא, ופליגה דרב נחמן. כל זה חולק על רב נחמן. דאמר רב נחמן, ערב דבידין ודלא באי קניין. דווקא ערב של בידין הוא זה שלא צריך לעשות הקניין. הבעלמה, באי קניין, אבל במקרה רגיל, כן, הרי צריך לעשות קניין, ומה שדייקנו פה מדברי שמואל, משמע שהוא איננו מסכים, ואומר שגם בערב רגיל אין צורך לעשות קניין. אנחנו נעצור כאן ונותיר כמה שורות בודדות לסיום האמיתי, בשיעור האמיתי שנעשה, ונשמח על שזכינו לסיים בשעה טובה ומוצלחת את מסכת בבא בתרא, ומחר נתחיל כאן את הלימוד במסכת סנהדרין. בוקר טוב, יום נעים, שנזכה ללמוד וללמד, להתחיל ולסיים מסכתות רבות.